טוב, שלום, אנחנו מתחילים בשעה טובה ומוצלחת,
ברוך שהחיינו והגיענו ממנו אל הזמן הזה,
את ספר נפש החיים לרבנו חיים מוולוז'ין. רבנו חיים מוולוז'ין זה תלמידו המובהק של הגאון מווילנה. היו לו עוד תלמידים, הגאון מווילנה. אבל אומרים שהמובהק זה רבי חיים מוולוז'ין. הוא זה שהקים.
מה
זה
הרב צריך להגיד?
מה? אני לא יודע אם היה אי פעם מינוי.
אם היה פעם היה?
אם היה אי פעם מינוי רשמי. אבל הוא מקובל היה כתלמידו המובהק. כן, היה לו יחס מיוחד לגאון מווילנה.
השאלה אם לגאון מווילנה יחס אחד אליו.
כן, זה גם, רואים את זה בכמה איגרות שלו. אבל יש מה שמעניין, שתלמידי הגר"א רובם עלו לארץ ישראל. דווקא רבי חיים מוולוז'ין לא. אבל הוא היה מנהיג את העדה הפרושית שבירושלים על ידי מכתבים מווילנה לשם. והמפעל הגדול של רבי חיים וולוז'ין היה הקמת ישיבת וולוז'ין. כלומר, כל הישיבות האשכנזיות כיום, כמעט כולן, הן המשך ישיר או עקיף של ישיבת וולוז'ין.
זאת אומרת, הציוניות בלבד?
לא, גם החרדיות. כולן הן המשך של השיטה הזאת. כלומר, הוא בעצם זה שחידש את מוסד הישיבה כפי שהוא ידוע היום.
זה לא ישיבה
קטנה? לא. מה? היה, בכל עיר ועיר, אם היה רב גדול, היה כמה אנשים שלמדו איתו, קראו לזה הישיבה. כן? אבל המוסד הקבוע בצורה הרשמית הזאת, של שיעורים וסדרי השיעורים ואופן הלימוד, זה התחדש דווקא על ידי רבי חיים וולוז'ין. ובצורה ההמונית הזאת הוא הפך את הישיבה למוקד החברה. מה שאין כן פעם, מוקד החברה, זה היה בית הכנסת, זה היה הרב, או זה היה בית הדין, שיש גם בישיבה לומדים, כן? אבל זה ומתכוננים להגיע למקומות האלה, אבל זה היה, אפשר לומר, זה היה בשולי החברה, בסופו של דבר. הוא הפך את זה למוקד החברה. ויש בסוף, אני לא יודע, במהדורה הזאת הדפיסו את זה, לא, במהדורה הזאת לא הדפיסו, במהדורה הישנה יש הנאום הפתיחה שלו, הדרשת הפתיחה שלו לתוכן ישיבת וולוז'ין. שיטת לימוד מאוד מיוחדת, שהיא הולידה בסוף את השיטה הבריסקאית וכל הדברים האלה. וספר נפש החיים הוא תיאור של נשמת הישיבה. זאת אומרת, מה הייתה השקפת העולם הבסיסית שעמדה מאחורי כל הנעשה בישיבת וולוז'ין. מעניין מאוד לראות שבישיבת וולוז'ין לא למדו את הספר הזה. אם כבר למדו, למדו את השער הרביעי, הוא בנוי מארבעה שערים. אם כבר למדו, למדו את שער דלת, שמדבר על חשיבות לימוד תורה. כי הרי מה עושים בישיבה? הרי לומדים תורה. אז צריך ללמוד למה זה חשוב ללמוד תורה. וזה מה שכתוב בשער הרביעי. טוב, זה על הקר, לפעמים שמים זה על החיבור, זה טעות.
זה בדקנו.
יפה. בעצם, מה רוצה הספר הזה ללמד אותנו? יש כמה מגמות. אחת המגמות הגלויות והבולטות זה מלחמה בחסידות. אף על פי שהחסידות לא מוזכרת בשום מקום בספר הזה, אבל היא רמוזה יותר מפעם אחת, במיוחד בפרקים שבין שער ג' לשער ד'. מה שמפליא בספר הזה, שהוא כל כולו, שאפשר לראות בו קו אחד של התנגדות לחסידות, זה שהוא במישור העיוני מתאים לדעות של החסידות באורח מפליא. כן? כלומר, ספר התניא, במיוחד החלק הנקרא שער הייחוד והאמונה, וספר נפש החיים, במיוחד החלק הנקרא שער ג', זה דומה בצורה מנקרת עיניים. זה כמעט אותם הרעיונות, כמעט אותה טרמינולוגיה, אותו מינוח. אלא הגישה היא קצת שונה. איך ניגשים אל הדברים האלה ועד כמה לגלות, ויש גם כמה מסקנות אופרטיביות שאנחנו נצטרך ללמוד אותן. כן, במיוחד שנגיע לשער ג', מה החילוק? זה דבר אחד. דבר נוסף, יש מגמה אחרת בספר, והיא גם כן מגמה שעוברת לאורך כל הספר, זה מרכזיות האדם. מה מתכוונים במרכזיות האדם בספר הזה? ידוע אצל היוונים היו שיטות, למשל היה איזה גוי אחד, קראו לו פרוטגורס. הם אמרו, האדם זה מידת הכל. זה צורת הכפירה העתיקה.
מה?
האדם זה מידת הכל. כלומר, הכל נמדד לפי האדם. מה? פרוטגורס? לא, לא פיתגורס, אלא פרוטגורס. יש חילוק. זה פיתגורס וזה פרוטגורס. חילוק. זה היה סופיסט. יש אפילו ספר של אפלטון שנושא את שמו. אחד הדיאלוגים, אחד הפרוטגורס. והמטרה הייתה בעצם לומר, אין תורה, אין גילוי השם, אין הדרכה, אין צו חיצוני לאדם, כי הכל תלוי בהחלטתו של האדם, סובייקטיביות מוחלטת. ורבי חיים וולוז'ין עומד על סף התקופה המודרנית, כשהטענה הזאת עומדת לחזור אל הבמה הפילוסופית בצורה מסיבית. הצורה הבולטת ביותר זה האקזיסטנציאליזם בימינו, אבל זה גם עבר דרך הפוזיטיביזם ועוד כמה סוגי כפירה שהעמידו את האדם במרכז. מה עושה רבי חיים וולוז'ין? הוא מראה באופן מפליא את צד, את נקודת הקודש שבדרך הזאת. איך באמת האדם הוא המרכז, הוא קובע את הכל, ומהי השקפת התורה על הדבר הזה. לצורך זה, רבי חיים וולוז'ין בעצם לוקח את כל הידיעות הידועות לנו על פי תורת הקבלה, ומתרגם אותן בשפה החדשה הזאת, המעמידה את האדם במרכז. כשהאדם פה, זה לא סתם אדם, הכוונה דווקא לישראל, אבל ישראל בתור מוקד הזהות האנושית. עכשיו, השער הראשון מדבר על מקומו של האדם. השער השני, אותו כנל. ההבדל בין השער הראשון לשער השני זה שהשער הראשון מתאר את האדם כמות שהוא, את השער השני תפקודו של האדם. אבל מאוד דומה, סך הכל. הנושא הוא האדם. השער השלישי זה נושא אחר לגמרי, זה דווקא ריבונו של עולם. השער השלישי מדבר אך ורק על איך מסתכל ריבונו של עולם על העולם. הסתכלות אחרת לגמרי. ובזה הוא נבדל מספר התניא. שספר התניא מעמיד קודם כל את המבט האלוהי על העולם תחילה. ופה מבחינה פדגוגית הוא מעמיד קודם כל את המבט האנושי. שער ד', זה השער הכי קשה בעצם מבחינת ההבנה, זה ערכה של התורה. למה צריך ללמוד תורה? כשאצלו יש התפתחות גדולה מאוד של המושג תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? אומר רבי חיים וולוז'ין, תורה לשם התורה. וכי זה לא עבודה זרה? לא. ריבונו של עולם, תורה, אותו דבר. אתה לומד תורה, אתה לומד ריבונו של עולם. אותו דבר. ומכאן הנטייה הלימודית הקיצונית שיש אצל יהודי ליטא, תלמידי רבי חיים וולוז'ין. פחות או יותר עכשיו נתנו הקדמה אקדמית יבשה שהיא מספיקה לנו. עכשיו נקרא בפנים. שער א', פרק א', כן.
אמרת שתניא מתחילה דווקא מהפתור שלנו?
כן.
וליקוטי המורים זה לא דווקא עוסק באדם?
תמיד, האדם מצד המבט האלוהי עליו. מנשמת האדם, זה נכון. כן, כלומר,
זה
איך...
לא מגיע לאדם.
זה... כן, אבל גם כשמדברים על האדם בליקוטי המורים תניא, הכוונה להסתכל על האדם מצד המבט האלוקי עליו. איך הקדוש ברוך הוא מסתכל על האדם? זה מתחיל מזה. כן, בעוד שבסביב הנפש החיים זה מתחיל מאיך שהאדם מסתכל על עצמו. ואז מגיעים בסופו של דבר לריבונו של עולם בשער ג'. זה הסתכלות אחרת מבחינה פדגוגית. כלומר, אפשר לומר ככה, כולם יודעים שאת הסוד הגדול הזה שגילה הבעל שם טוב. לת אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי מאלוהים. כמו שאומרים, מי שזה הרבי חנוכן ברסלב, או הרבי מקוץ, לא זוכר.
מקוץ, מקוץ.
כן?
נמצא
אפשר
לנו להיכנס.
לא, שאלה אחרת, שאחד היה ילד. זה כנראה הרבי חנוכן ברסלב, שאמרו לו, תן לך רובל אחד אם תגיד לי איפה נמצא הקדוש ברוך הוא.
איפה
שם. זאת אומרת, תן לך שניים אם תגיד לי איפה הוא לא. כן? כולם יודעים. כולם מלא אלוקות. השאלה, אז מה זה אומר? הכל במעלה אלוקות. לא משתחפים לכיסאות, ולא מקטירים לקוקה קולה. כן? כלומר, יש בכל זאת הדרגה, כלשהי בבריאה. לעומת מה שקורח אמר, כל העדה כולם קדושים. אז אומר רבי חיים וולוז'ין, אם כך, הברירה זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה, ואין אפשרות אחרת מאשר תורה ומצוות. זאת המסקנה של הספר. תורה ומצוות מגלות את ריבונו של עולם. ובעל התניא אומר, אין ברירה אלא לבטל את העולם. ולכן מטרת עבודת האדם זה ביטול היש. על ידי ביטול היש נפגשים עם מי שמסתתר מאחורי העולם. כולם מסכימים לכולם, כי גם בעל התניא מבין שכדי להגיע לביטול היש צריך לעבור דרך תורה ומצוות. וגם רבי חיים וולוז'ין אומר, כדי להגיע לתורה ומצוות צריך שיהיה ביטול היש. השאלה על מה שמים את הדגש, זה כל אחי. טוב, אני מציע שנקרא כבר בפנים, אפשר? שער א' פרק א', כתיב: ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. יש שתי מהדורות, כן? יש מהדורה בכתב מרובה, היא המהדורה המצויה פה, ויש גם מהדורה בכתב רש"י, כן? אני אוהב אותה יותר כי בה למדתי, וגם יש שם כל מיני תוספות נחמדות שלא נמצאו פה. אבל מה?
לך יש שם כתוב בטח אלוהים ב' ולא בטוח.
אני לא בטוח. יש פה מישהו בכתב רש"י? תסתכלי אם כתוב אלוהים ב' בקוף, נכון? המדורה בכתב רש"י בקוף? בתורה. ויראה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. וכן כתיב: כי בצלם אלוהים עשה את האדם. טוב, מה שאנחנו מתעסקים פה זה השאלה מה פירוש המילה צלם, אחר כך מה פירוש המילה אלוהים. הנה עומק פנימיות עניין הצלם הוא מדברים העומדים ברומו של עולם, והוא כולל רוב סתרי פנימיות הזוהר. אם אתה רוצה, מה זוהר מדבר? זוהר מדבר על צלם אלוהים, לא רק על זה, אבל זה העיקר. כן, זה חלוקה שהארי חילק בין ספירות די עיגולים וספירות די יושר. ספירות די יושר זה התגלות השם אל האדם, ספירות די עיגולים זה התגלות השם אל העולם, ורוב הזוהר מדבר על התגלות השם אל האדם. לכן זה רוב סתרי פניות הזוהר, זה עניין הצלם. אמנם נדבר כאן במילת צלם בדרך הפשטנים הראשונים ז"ל על פסוק נעשה אדם מצלמנו כמותנו. שמתם לב שיש פה כוכבית, והכוכבית מפנה להגעה למטה. הגעה הראשונה מתחילה עניין הצלם, עד שמסיים יתן החם ירקם עוד, היא מהגאון מוהריץ רבי יצחק, בן הגאון המחבר זלה. שמו היה רב יצלה, זה היה שמו הידוע, רב יצלה, והוא היה חותנו של הנציב מוולוז'ין, רבו של הרב קוק. כך שככה שושלת מהגרא דרך רבי חיים מוולוז'ין, דרך רבי יצחק מוולוז'ין, דרך הנציב מוולוז'ין, דרך הרב קוק, מכאן הרב ציודה. מי אחרי הרב ציודה? אז זה מתווכחים עד היום.
זה דורות בדור הבא.
כן, או עוד כמה דורות. על כל פנים, ההגעה הזאת מבארת מושג הצלם לפי הקבלה, דווקא מה שרבי חיים וולוז'ין לא רצה פה לדבר עליו. רק כדי שתבלו מושג במה מדובר, זה מסתיים בעמוד בעמוד 17. בעמוד 17 מסתיימת ההגעה הגדולה של בנו של רבי חיים וולוז'ין. כן, הגעה ארוכה מאוד שמדברת על מה זה צלם לפי הקבלה. אבל מה שאנחנו מתעסקים פה זה כמו שאומר רבי חיים וולוז'ין, בגלל הצלם בדרך הפשטנים הראשונים על פסוק נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו. ולמי הכוונה הפשטנים הראשונים? מי זה הפשטנים הראשונים שדיברו על מושג צלם? נו, טוב, לא יודעים. הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים על המושג צלם אלוהים, יכול להיות, לא זכור לי, אבל יכול להיות. ועל כל פנים הפירוש פה שמובא הוא פירוש הרמב״ם, והוא: כי מילת צלם ודמות כאן אינו כמשמעו, כי כתוב במפורש ומה דמות תערכו לו, אלא פירושו דמיון מה באיזה דבר. כמו, דמיתי לקעת מדבר. מה זה קעת מדבר? זה ציפור. שנקראת קעת. כי לא נעשו לו כנפיים וחרטום. ישעיהו הנביא, כן? ולא נשתנה צורתו לצורת הקעת. רק שנדמה אז, במקרה פעולותיו, שהיה נע ונעד כמו הקעת מדבר, שהוא ציפור בודד ומעופף ממקום למקום. כך הוא לפי הפשטנים הראשונים ז"ל. ועל דרך זה הוא עניין מילה צלם, כי הם דומים במשמעם בצדמה. כך שלפי זה, מה פירוש המילה צלם אלוהים? דמיון בצדמה לאלוהים. אבל מהו הדמיון שיש לאדם בצדמה לאלוהים? זה לא מבורך. יש לזכור, כתוב, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל הבהמה הרומסת על הארץ.
זה הצד השווה.
כן, השאלה היא, במה זה צד שווה?
זה גביעת.
כן, מה?
וירדו. בסדר, לא משנה, אבל
מדובר
ברבים.
כן, אז למה זה שווה?
אדם אחד,
ואחר
כך
נדבר
על רבים.
לא. אז מה? ומה זה דומה לאלוהים?
אני לא.
כן.
זה, 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 זו שאלה פתוחה.
נכון, על זה אנחנו מדברים. אז עכשיו גם יש פה בעיה. מה פירוש לרדות? שאלה שנייה, במה הוא רודה? אז לרדות יש בזה כמה אופציות, שוב אצל המפרשים השונים, מאז פילון אלכסנדרוני דרך מונקלוס ועד ימינו. פירושים הם כאלה. שאורת השנה לרדות הכוונה להבין. זה הפירוש הכי רציונלי שיש. כלומר, האדם יכול להבין כל דבר. וירדו בדגת הים, יכתוב ספרי ביולוגיה על הדגים. ובעוף השמיים, הוא מבין הכל. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, לרדות, משל ממשלה. כי הוא רודה בכל עבר הנהר. הכל הוא תחת ממשלתו. השאלה, מה כלול תחת ממשלתו או תחת הבנתו של האדם? גם בזה שני פירושים יש. דגת הים, כן? זה, והבהמה הרומסת על הארץ, זה כל מה שיש בעולם התחתון. שאלה, מה מתכוונים שאומרים עוף השמיים? אפשר להגיד עוף השמיים, זה כולל את העופות. כל, ואז ממשלתו של אדם מגיע עד תחת גלגל הירח. או עוף השמיים, זה גם המלאכים. ואז ממשלתו של האדם משתלטת על כל ההוויה. הכל תחת שלטונו של האדם. כך שניתנים בזה לפחות...
כל שאתה תחת רגליו.
כך יש לנו לפחות ארבע פירושים לפסוק הזה. פירוש ראשון אומר, האדם יכול להבין כל מה שיש בעולם התחתון. אפשרות שנייה, האדם יכול למשול על כל מה שיש בעולם התחתון. פירוש שלישי, האדם יכול להבין את הכל בעולם התחתון ובעולם העליון. פירוש רביעי, הוא מושל בכל בעולם התחתון ובעולם העליון. הפירוש הרביעי הוא הפירוש הכי נועז, והוא הפירוש של רבי חיים מוולוז'ין. פרק ב'. אומנם, להבין עניין אומרו בצלם אלוהים דייקה ולא שם אחר. כלומר, השאלה פה שנשאלת, למה לא כתוב כי בצלם השם ברא את האדם? כי שם אלוהים ידוע פירושו שהוא מורה שהוא יתברך שמו בעל הכוחות כולם. איך אני יודע שאלוהים פירושו בעל כל הכוחות כולם? זה מפליט, תראו את הסגנון של רבי חיים וולוז'ין, כמו שמבואר בטור אור החיים סימן ה. זה כתוב בהלכה, כתוב שאומרים שמע ישראל השם יקינו השם אחד. אז כשאומרים את המילה אלוהינו צריך לכוון, תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. אין? אומרים השם, היה הווה ויהיה. אז אם כן, אלוהים זה בעל הכוחות כולם. ועניין מה שהוא התברך נקרא בעל הכוחות, כי לא כמידת בשר ודם מידת הקדוש ברוך הוא, כי האדם כשבונה בניין דרך משל מעץ, אין הבונה בורא וממציא אז מכוחו העץ, רק שלוקח עצים שכבר נבראו ומסדרם בבניין. ואחר שכבר סדרם לפי רצונו, אם שכוחו הוא שר ונסתלק מהם, עם כל זה הבניין קיים. אבל הוא יתברך שמו כמו בעת בריאת העולמות כולם, ברעם וימציאם. הוא יתברך יש מאין בכוחו הבלתי תכלית. כן, מאז כל יום וכל רגע ממש, כל כוח מציאותם וסדרם וקיומם תלוי רק במה שהוא יתברך שמו, משפיע בהם ברצונו יתברך כל רגע כוח ושפעת אור חדש. ואילו הוא היה הוא יתברך מסלק מהם כוח השפעתו אף רגע אחד, כרגע היו כולם לאפס ותאום. וכמו שיסדו אנשי כנסת הגדולה המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשי בראשית, היינו תמיד ממש כל העת ורגע וראייתה מפורשת כאמור לעושה הורים גדולים, שלא אמר עשה אלא עושה. שמה הרקולס? קודם כל זה אטלס.
כן.
נכון, כל רגע. ולו יעזוב, הכל יתמוטט. אבל זה פה יותר מזה. כי אטלס לא ברא את העולם. אלא הוא עוצב כדי להחזיק את העולם. מה שאין קצר, ריבונו של עולם, אין קיום אלמלא רצונו. זה למשל אחד הדברים החשובים להבין כשאנחנו מדברים על בחירת עם ישראל. אז לא, המושג בחירה, משווים אותו למושג בחירה האנושי. למשל, אני צריך לבחור בין שני כוסות. Okay? תבחר. טוב, אני אקח את זה. הבחירה היא פה שרירותית. כלומר, למה בעצם לא בחרת את זה? מה? מה, הוא לא בסדר זה? גם כן כוס. כמו הכוס הזאת. כן, כך שאומרים, הקדוש ברוך הוא בחר את ישראל מכל העמים, לא יפה. יש עוד הרבה עמים. למה בחרת את זה ולא עם אחר? אבל אם מבינים שפה הבוחר הוא גם הבורא, כלומר שאומרים בחירה אלוהית, פירושו יצירה אלוהית, כלומר אומרים הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, כנראה שהוא יצר את ישראל מתאימים לייעוד שלהם. כלומר, כאן שאין פה, כלומר, הנתונים שביניהם צריך לבחור הם עצמם נוצרים על ידי הבוחר, ולכן אין מה להשוות פה בין בחירת ישראל ובחירת שאר העמים. שאם לא כן מבינים את זה, כאילו שיש צד שווה בין ישראל לעמים, ומשום מה איזה קפריזה אלוהית נבחרו. אז זה לא כך, כן? וכך גם פה, כשאומרים בעל הכוחות כולם, זה במובן הזה, שכל שאר בעלי כוחות שבבריאה, הם משתמשים בכוחות שכבר נתונים. לא הם מקור הכוח. השופט, הוא מחייב בדין, או בזכה בדין. כי הכוח של המדינה לטובתו, המשפט לטובתו, אבל לא הוא מקור המשפט. כן? כל הכוחות שבבריאה זה שימוש בכוח קיים, חוץ מאצל ריבונו של עולם, שרק לא ראוי להיקרא בשם אלוהים באמת, כי הוא רק הוא בעל הכוח. כן? לפי זה צריך לזכור, המילה אלוהים אין פירושה גד או דיו או תאוס, כן? אלא אלוהים פירושו בעל הכוח, ורק הוא יש לו כוח. ולפי זה מעניין, כי יוצא שהכוח שלו זה הכוח שלמעלה מכל כוח. לפי זה לא כוח. פסוק כזה. שדי לא מצאנו שגי כוח. כלומר, כי בכל מה אומר הנביא, אתם חושבים שלריבונו של עולם יש כוח? לא, אין לו שום כוח. תמובן? אם אני אומר, יש לי כוח, הכוונה, אני בכוחי מתגבר על כוחות אחרים.
לא צריך
בכלל
כוח.
נכון. לכן, לומר שיש לריבונו של עולם כוח, זה להמעיט אותו. זה הבעיה שבחברה החילונית הרבה פעמים אומרים יש כוח עליון. אני לא, אלוהים אני לא יודע, אבל כוח עליון יש. כן? זה צורה עדינה של עבודה זרה. כן? מה זה כוח עליון? זה כוח? כוח בין הכוחות. צריך למחוק את זה, כן? נזהר. אין כוח עליון. יש ריבונו של עולם. הוא ללא כוח, ללא לאות. ונפעיל את הכל. ולכן הוא מקור כל הכוחות. זה מה שאומר כאן. הוא לא אומר, הוא הכוח העליון. הוא בעל הכוחות. זה למעלה מזה.
מה פרושה
מילה
הגדרה?
איך
אתה מגדיר
צלם? צלם, הוא אמר, דמיון בצדמה.
מה זה בצדמה?
כלומר, דמיתי לקעת מדבר. כן? או למשל, כמו ציפור מתנדנד, יש שיר כזה. כן? אני כמו ציפור מתנדנד. זה לא שיש לי פתאום כנפיים וחרטום. אלא, יש משהו בי שמשווה אותי לציפור. מה היא מתנדדת? ככה אני מתנדד. צלם אלוהים. מה זה הכוונה? דמיון מצדמה לפעולה הנקראת אלוהים. מהי הפעולה הנקראת אלוהים? להיות בעל הכוחות כולם. וזה מה שיבורך כאן בהמשך. כן? בפרק ג' אנחנו נגיע לזה עוד מעט. כן? עמוד 4. זהו שנקרא, הוא יתברך שמו, האלוהים בעל הכוחות כולם, שכל כוח פרטי הנמצא בכל העולמות, הכל הוא ידברך שמו הבעל כוח שלהם, שמשפיע בהם הכוח והגבורה כל רגע ותלויים בידו תמיד לשנותם מסתרם כרצונו ידברך. כן, בדמיון זה כביכול ברא הוא ידברך את האדם, זה הכוונה צלם אלוהים, וישליטו על רבבות, הכוונה כוחות ועולמות אין מספר, ומסרן בידו, שיהיה הוא המדבר, המדבר אולי. כן, מדבר, כן, ידבר עמים תחתינו. המדבר והמנהיג אותם על פי כל פרטי תנועות מעשיו ודיבורו ומחשבותיו וכל סדרי נגותיו, הן לטוב או להפך, חס ושלום. כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כוח בכמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור, כמו שכתוב, ואשים דברי בפיך לנטוע שמיים וליסוד הארץ. ומאמרם ז"ל, אל תקרא בנייך אלא בונייך, כי הם המסדרים עולמות עליונים כבונה המסדר בניינו ונותנם ונותנים בהם רב כוח. ובהיפוך, חס ושלום, על ידי מעשיו או דיבוריו ומחשבותיו אשר לא טובים, הוא מארס, רחמנא ליצלן, כמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים לאין ערך ושיעור, כמו שנאמר, מארסייך ומחריבייך וגומר, או מחשיך או מקטין אורם וקדושתם, חס ושלום, מוסיף כוח לעומת זה במדורות התאומה, רחמנא ליצלן. מה למדנו כאן? בצלם אלוהים, כן, למדנו פירוש אחד של המילה צלם אלוהים. האדם יש לו דמיון לאלוהים במובן הזה שכל הכוחות כולם ניתנו בידו, כל החוטים המושכים בכל חלקי ההוויה ניתנו בידו. יש סוד, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. מה זה חבל? חוט, כן? מושכים בחוט, זה מזיז דברים למעלה, למעלה מושכים בחוט, למטה זה זיפה, כן? הכל קשור בחבלים. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. חבלים, 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 ואדם עומד במרכז השעון הזה כגלגל מרכזי שמזיז את כל הגלגלים האחרים. במובן הזה הוא בצלם אלוהים. יש תיאור כזה גם בספר כל הנבואה לנזיר.
הייתי זה לקוח מרמח"ל,
בעמוד שנבר בכל הנבואה. יש שם, הנזיר מגולל לפנינו את תורתו של רמח"ל. יש פה איזה רעיון גדול על כוננויות העולם אל השלימות. כן? העולם כאילו מכוון כשעון המזיז גלגלי שיניים. סיבוב אחד של גלגל קטן מסובב שן אחת בגלגל קצת יותר גדול. כשנעשים הרבה סיבובים של הגלגל הקטן, אז כל הגלגל הגדול זז סיבוב אחד, הוא מזיז שן אחת בגלגל עוד יותר גדול. וכל זה מכוון להביא את העולם אל שלמותו באחרית הימים. אומר כאן הרמח"ל, כל זמן שנגע את הטוב והרע צריכה לשמש, על כל פנים מקור הכל הוא השלמות. ואפילו מה שנעשה לפי הטוב והרע הוא סיבוב וגלגול שהולך על נקודת השלמות. והרי אלה כונניות גדולות כאורלוגין הזה. מה זה אורלוגין? זה שעון, שעון גדול, שאופניו פוגשים זו בזו, ואופן קטן מנועי האופנים גדולים ורבים. כך קשר ברוך הוא כל בריאותיו קשרים גדולים. עכשיו יש פה תוספת נפלאה שהיא בעצם מקדימה לדברי רבי חיים וולוז'ין, והכל קשר באדם להיות הוא מנועי במעשיו. מכאן האחריות העצומה של האדם. כן, אז זה הכוונה צלם אלוהים של שמדבר עליו כאן רבי חיים וולוז'ין. בידוע אגב שתורת רבו הגר"א הושפעה מאוד מרמח"ל. יש הרבה דברים בכתבי יד של הגר"א שדומים להפליא בדברים שבכתבי יד של רמח"ל. לאט לאט הדברים מתחילים לצאת לאור יותר. כן, אבל רק היום זה יותר גלי. עכשיו, מה שיש פה לבאר, פשוט קראנו פה עכשיו שלושה פרקים במהירות, בגלל שהכל הוא בעצם משפט אחד, בעצם שני פרקים וחצי רק קראנו, עכשיו צריך להשלים את זה על ידי ההגאות. כן? אז נחזור לעמוד 3. עמוד 3 זה איפה שיש הסבר של התפילה של יוצר המאורות. בברכת יוצר המאורות של קריאת שמע, ברכה ראשונה של קריאת שמע, האשכנזים מוסיפים את המילים האלה. והתקין המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כאמור, לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. אם כן, הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה הכוונה שבכל רגע ורגע, הנהגת השם היא מכריחה את מציאות העולם. ואם יסלק לרגע, אין עולם. אין עולם. מעניין שעל זה נפל ויכוח גדול בימי הביניים, בין הרמב״ם לבין המודקלמין. המודקלמין, שמעת עליהם?
המדברים.
המודקלמין אמרו, אתה חושב שהם היו מוסלמים בדרך כלל. הראשוניהם היו נוצרים ביזנטים. הם אמרו, אתה חושב שיש טבע? אין טבע. הכל זה ריבונו של עולם כל רגע ורגע עושה. אז למשל, נקח דוגמה, לוקח גיר. על הלוח אני מצייר פס. למה יש פה פס לבן עכשיו על הלוח?
כי ירד חומר
מנגיר. זה הסברה טבעית. אומרים, המותגלמים, הקדוש ברוך הוא עכשיו ברא פס חדש לבן על הקיר.
מה נקרא משהו?
כלום. גם בכלל, הגיר של עכשיו זה לא הגיר שלפני כן. הגיר בזמן שציירתי היה גיר אחר. נעלם לגמרי, הקדוש ברוך הוא ברא מאז עד הרבה גירים. אלפי גירים נבראו מאז. כן? נברא ונעלם, נברא ונעלם. כי כל רגע ורגע זה תלוי בריבונו של עולם. יש אטומים של גירים, יש גם אטומים של זמן. בכל אטום של זמן יש גם גיר חדש שנברא, ולכן אין שום קשר עקרוני בין העובדה שהיד שלי עברה כאן לבין העובדה שיש פה פס לבן. אז למה? מה? אותו דבר, אותו כנל, הכל. יש גם אטומים של נשמה, כן? ואטומים של רגשות. הכל, זה שיטה אטומיסטית מאוד מיוחדת. אין סיבתיות, בקיצור, אין סיבתיות טבעית. זה מה שבטן. אז למה יש צבע לבן על על הלוח דווקא כשאני מעביר את הגיר? זה מנהג. ככה קוראו לזה, זה מנהג, זה לא חייב להיות.
קורלציה.
במקרה. לא בדיוק במקרה, זה רצון השם. וככה הקדוש ברוך הוא רגיל. הוא רגיל שכאשר שמים את הגיר על הקיר, אז יש פס לבן. אבל, שוב אחר. הרמב״ם כמובן יוצא נגד זה במלחמת חורמה. הוא אומר, לא, יש טבע, ריבונו של עולם קבע, בששת ימי בראשית, יש חוקים, מאז זה ממשיך ככה, נקודה. הכל, זה, כל השאר זה דמיונות והזיות, זה שטויות, אין שום דבר כזה. כן? כלומר, יש בריאה חד פעמית לדעת הרמב״ם. המותקלמים אומרים, לא כל הזמן. כן? מי צודק?
שניהם.
כמובן, ברור. כן? כלומר, באופן עקרוני, מצד ריבונו של עולם, ודאי הכל שם, זה הגרעין הפנימי, כלפי האלוהות הכל, אפשר. אבל המציאות העולם בנויה מן הטבע, ויש סיבתיות. רבנו סעדיה גאון יש לו שיטה אמצעית. לא זה ולא זה. הוא אומר, יש בריאה לפרקים. מדי פעם הקדוש ברוך הוא בורא. בפעם הראשונה, קוראים לזה בריאת העולם, יש מאין, זה פעם ראשונה. פעם שנייה יש כבר עולם. אז קוראים לזה יציאת מצרים. פעם שלישית, המעמד הר סיני. כן? הנבואה, זאת בריאה. כל התערבות של ריבונו של עולם בבריאה, זה בעצם האקט של הבריאה שחוזר על עצמו, כשיש כבר נתונים. גם גאולה, זה המשך הבריאה. יש כך נקודות נקודות מפוזרות לאורך ההיסטוריה של בריאה. כן? זה כמו שאמרו בסדר עולם רבה. ראה הקדוש ברוך הוא צדיקים שמועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. אין הרבה צדיקים. צריך מדי פעם קרה. שלא ישכחו שיש אלוהים. שיטה אמצעית כזאת. אז הוא, לפי רב סעדיה גאון זה לא ככה. מדי פעם יש ניסים.
פוגעים ברצף.
הרמב״ם אומר בכלל, נס, יש פעם. הרבה זמן. כבר כל הניסים זה נקבע מששת ימי בראשית. כבר בבריאת העולם נקבע שאם ישראל יצטרכו לעבור את הים, שהים ייבקע. כן? זה לא קפריזות אלוהיות, זה נקבע מראש. כן? המותקל אומרים, בעצם אין טבע, אין נס, הכל אותו דבר. זה דייסה אחת גדולה, הכל ריבונו של עולם. כרצונו, זה גם, אין, אין ניסים בכלל. כן?
השמיים החדשים, הארץ החדשה,
שאני
עושה, עומדים לפניי.
אני עושה אותם כל הזמן חדשים. טוב, הרמב״ם לא מפחד מהפסוק הזה, מפרש את זה אחרת לגמרי. כן, נמורי נמוכים, בחלק ב'. הוא מתייחס לפסוק הזה. כן, 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 שם. הרמב״ם שמה הורס כל פרשנות מיסטית אפשרית בנבואות האלה. ממש ככה בצורה שיטתית עד היסוד. כן, וזה מעניין, כי יש ביחס לניסים כמה אפשרויות להבין את הניסים. יש שיטה שפיתחו אותה באנגליה, שאומרת, אין טבע. מעין מה שאומרים המותר קלמין. אין טבע בכלל. ממלא גם אין נס. Okay? יש שיטה אחרת שאומרת, יש טבע. ממלא גם אין נס. כלומר, יש פה שתי הסתכלויות, שאין לפי זאת, ואין לפי זאת, אין אפשרות של נס. אז מה דעת התורה בזה? מה דעת התורה? אבל איך אפשר שהנס ישבור את הטבע?
לא,
הנס
הוא עניין של הגדרה.
הנס? אז אין נס.
זה כמו שהוא אמרת.
יש נס עבור אותו אדם.
עבור אותו אדם, אז זה לא ברצינות.
זה רציני מאוד בשביל אותו אדם.
טוב, יפה מאוד. את החיים שלו זה ודאי שינה.
יכול להיות טבע.
מה?
יכול להיות טבע, ואז יש טבע יותר רגולרי.
מה פתאום חריג? ריבונו של עולם עשה עולם לא טוב? זה הטענה של הפילוסופים נגד הנס. לא, אם עושה חריג זה סימן שאני צריך שמשהו במערכת הרגילה לא מספיק. וריבונו של עולם שברא את העולם הוא בורא עולם שלם, רצוי, בדיוק כמו שצריך. אז זה גידוף לחשוב שצריך חריג. זה בדיוק הבעיה, זה מה שטוענים הפילוסופים. אם ריבונו של עולם עשה את הטבע, איך אתה מעיז לומר שיש נס? הרי זה הקדוש ברוך הוא עשה.
הנס לא בשביל הטבע, הנס בשביל בני אדם.
זה התירוץ של הרלב"ג. כן? כלומר, זה בעצם עדיף בלי נס. אבל מה נעשה? יש קטני אמונה. צריך לעשות להם ניסים מדי פעם. להראות איך שהשולחן הופך לאריה ושוב הוא חוזר להיות השולחן. וואו, עכשיו אני מאמין שיש שינוי. כן?
מה?
מה שלא מתיישב,
אם הוא לא היה
בורא,
אז הוא היה יכול בעיות.
אבל ברא. עכשיו יש בעיות.
אז אם הוא ברא אותו, אז הוא
יתמודד
עם זה.
נכון, אבל מן הסתם שברא את זה, בלי צורך בניסים.
אז לא הבעיה שלא להתמודד, זה
הבעיה שלנו. הוא ברא את זה בכוונה התחילה שיהיו
נס. בשביל מה? כלומר, זה סתירת לחי למעשה ידיו. זה בא לומר שהעולם הוא נברא עם חיסרון מהותי.
האדם.
איך אפשר כזה דבר? ומעניין, שסיפור של התורה בספר בראשית הוא שונה, לא כזה ולא כזה. אלא דת התורה היא בסיפור של יום השבת, זה מאוד מעניין. ששת ימים יש תיאור של עולם שכל הזמן משתנה. כלומר, תראו, ששת ימים המעשה זה נס מתמיד. העולם של יום ראשון והעולם של יום שני ושל יום שלישי ושל יום רביעי ושל יום חמישי ושל יום שישי, כל פעם זה עולם אחר. איפה הטבע? אין טבע. נכון? אז מתי הטבע מופיע? בשבת. כלומר, בשבת, בשבת יש קביעות. כלומר, מה היה העולם חסר, אומרת הגמרא? חסר מנוחה. בת שבת, בת מנוחה, קלטה ונשלמה המלאכה. כלומר, יש עכשיו אוטונומיה פנימית לבריאה, וזה ממשיך בכיוון מסוים.
כך עכשיו?
לא, זה הטבע. בין ההסביר, כי יש בחירה, כי בשלב הזה יש בחירה חופשית לבריאה. כלומר, מה הם חוקי הטבע? אי אפשר לדעת. ביום הראשון אתה מסתכל על בריאה, על העולם, אתה לא יודע איזה חוקים ישליטו בעולם כזה. גם לא ביום שני. אתה עוד לא יודע. אבל לאט לאט זה הולך ומתגבש, ואז מחליטים שיש פה טבע. כזה. כלומר, מכאן ואילך, תפוח נופל מן העץ ולא עולה אל העץ. אף על פי שבימים הראשונים אפשרות כזאת הייתה קיימת. אבל נתגבשו הדברים באופן כזה שהטבע נקבע בצורה מסוימת. הכוונה, הטבעה. זה קיבל... הטבעת נסגרה בכיוון מסוים, יכל להיות אחרת. אז יוצא לפי זה שיש גם טבע, והטבע זה ברצינות. מאז יום השבת יש ברצינות טבע. אבל כיוון שמקורה של ההטבעה הזאת הוא ברצון חופשי ראשוני, אם כן אפשר לשבור, כיוון שזה לא תמיד היה כך. כן? איפה הוא כותב את זה? יכול להיות, אני לא תמיד אומר.
יש, וזה, יש ביטוי מעניין בחזל, הרגל נעשה טבע. אם כן, כיוון שההרגל נעשה טבע, אז עכשיו יש באמת טבע. אבל הטבע הזה לא תמיד היה טבע. התחיל בהתחלה כהרגל. לכן אפשר לשבור. מה? כן, אבל הנס הוא באמת נס לפי זה. כי זה באמת שבירה של ההרגל הנקבע. כלומר, יש גם נס ויש גם טבע. שלא כמו שתי השיטות שהצגנו בהתחלה. האחת הכופרת לגמרי בטבע, והשנייה כופרת לגמרי בנס. בכל מקרה, אין נס לא לזה ולא לזה.
מתחת למעטה הקרח מבעבעים בעצם מים.
נכון, אבל יש קרח. אבל יש קרח. כלומר, באמת יש טבעיות. זה מעניין, אצל חז"ל המילה טבע לא כתובה. שמתם לב לזה. מאיפה באה המילה טבע? מי הראשון שהמציא אותה? לא, זה אריסטו. המילה טבע בעברית היא קיימת מלפני כן, אבל זה לא במובן שאנחנו נותנים לו, כן? בלטינית אומרים נטורה, וביוונית אומרים פיזיס. פיזיס, מזה באה המילה פיזיקה. פיזיס זה הטבע. זה מושג יווני טהור. והוא חדר לתוך היהדות. עד כדי כך שעושים מזה גמטריות. אלוהים בגמטריה הטבע וכולי. כן? אבל בחז"ל יש ביטוי דומה לטבע, אבל זה ביטוי מעניין. מנהגו של עולם. כן? כלומר, זה העולם הנהיג את עצמו בכיוון הזה.
כלומר, יש פירה ברית לעולם?
בהתחלה כן. כלומר, בראשית ההוויה, זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה. יכלו להחליט שכשפותחים את הברז, המים יוצאים מהצדדים של הברז, ולאו דווקא מתוך הצינור. העולם. ההוויה ככלל. זה הכוון חטא הארץ. כדור הוא אמר, יהיה עץ פרי? לא, עשתה עץ עושה פרי. זה לא החלטה של העולם.
זה אבולוציה של חוקים.
בדיוק.
שהאדם כאילו אחראי.
נכון. זה מאז שנשלמה הבריאה. אבל לפני כן, האדם זה כל ההוויה כולה. אומרים, לפני כן יש בחירה חופשית בעולם. מה זה רוצה לומר? שהעולם זה האדם. הבחירה החופשית שיש באדם היא גנוזה בתוך כל המציאות כולה. כיוון שנברא האדם, הוא מרכז בתוכו את כל השארית של בחירה חופשית שהייתה בבריאה, וזה נשאר אצלו בלבד. אבל דווקא מפני זה יש לו קשר סמוי אל כל חלקי הבריאה. הוא הנוסטלגיה שלהם.
הנס כאילו בא בטבע ומשפיע על האדם, שזה בעצם מים נוח.
לא הבנתי.
הנס הוא על הטבע ומשפיע על האדם, וזה בעצם
מים נוח. כן, וזה בא על ידי אדם. זה הרלב"ג אומר. כל מקום שיש נס, תראה שיש שם נביא. יש תמיד אדם שיתערב פה בעניין.
זה באמת
מרגיש מה הנס.
שיש חולשה שלו?
לא, זה המהר"ל אומר. יש גם סדר לניסים. הרלב"ג אומר, כמו שאת אומרת, כיוון שאין ברירה, גם הרב קוק דבר על זה באורות. לפעמים המצב של המציאות הוא כל כך שפל, שלא יאמינו ולא כלום, אלא אם כן יהיה ניסים. אבל המהר"ל אומר משהו עמוק מאוד, הוא אומר, יש גם סדר לניסים. כלומר, גם הניסים זה חלק מסדר כולל. הוא לא משתמש במילה טבע, הוא משתמש במילה סדר. סדר לניסים. יש היגיון לזה. למשל הוא מסביר, ידוע, חומר וצורה. מי שולט על מי? צורה שולטת על החומר. עם ישראל, צורה של העולם החומרי. אם כן, נפגש עם ים סוף, ודאי ים סוף זז. זה סדר לניסים. זה? אז זה...
בסדר
עדיפויות? לא, יש סדר להופעת הניסים.
סדר כרונולוגי?
כן, זה מסודר על פי השגחה. מתי יהיו ניסים, ויש היגיון לזה. היית אומר, לא בדיוק לסדר כרונולוגי. זה חוקיות... יותר עליונה. הגולם זה קבלה מעשית, זה לא כך ניסים, זה לא דומה בכלל. כן, לא, זה לא דומה, זה לא דומה. כן, הגולם זה דבר קל, יחסית. סופר על... יש פה המהדורה עם כתב רשי? כן. למה אני מבקש אותה? בגלל שבסוף הספיסו את ההקדמה של רבי חיים מוולוז'ין לביאור הגר"א לספרא דצניעותא. מה? מה אור? אז פה יש. כן. זה גם בהקדמה לספרא דצניעותא. כלומר, אפשר לקחת את הספרא דצניעותא עם פירוש של גר"א. שם גם כן זה ההקדמה. אז פה יש איזה סיפור מעניין. זה סיפורים שמספר הרבי חיים וולוז'ין על רבו הגר"א, הגאון רבנו אליהו מווילנה. כן. ושמעתי מפורש יוצא מפיו הקדוש שלא מלאו ליבו הטהור לשנות ולקבוע גרסה חדשה בנסתרות. כן, ידוע, הגר"א היה מרבה לתקן את הגרסאות בהרבה ספרים. הוא אומר, אבל בספרי קבלה אני לא מעיז, אומר הגר"א, בסוף הוא כן העיז. אבל בהתחלה הוא לא העיז כל כך לשנות, פה טעות. לא. ולפעמים עד 150 מקומות יבואו שלום, ינוחו מנוחת אמת לעמידה של תורה על ידי גרסתו התאורה מהקושיות הנופלים שם. ובספר יצירה הייתה משנתו סדורה לו מימי ילדותו בגרסה ברורה ועמקות נורא. כי הצעתי לפניו 10 שיטות בנוסחות מוחלפות בספר יצירה. ספר יצירה זה אחד הספרים הכי משובשים מבחינת הגרסה. אז הוא אמר, הנה זה, יש לי 10 אפשרויות לזה. ואמר לי גרסתו הברורה, כי גרסת הארי, ז"ל, רק דבר אחד הוסיף מה שנשתבש, גרסת הארי, ז"ל בדפוס. אמרתי לו, מעתה, הלא אינו דבר גדול ופלא כל כך לברוא גולם. כלומר, אם זאת הגרסה, אם ככה אתה גורס בספר יצירה, עכשיו אני מבין, זה לא קשה לברוא גולם. כן, מה שאתה אומר, זה נס, לא, זה קל, בספר יצירה. אם יש לך רק את הגרסה הנכונה, זה בסדר. השיב, כי באמת פעם אחת התחלתי לברוא גולם. ובעודי באמצע עשייתי, חלף ועבר תמונה אחת על ראשי, ויש מסורת בעל פה שאומרת שזה תמונת אביו, והפסקתי מלעשותו עוד. כן, הפסקתי לעשות. כי אמרתי מסתמה מן השמיים מנעוני לפי רכות שני אז. ושאלתיו בן כמה היה אז, וישיב שהיה קודם 13 שנה. כן. טוב, אין לנו שום הבנה. אבל נגיד, גולם זה סוגיה אחרת. נגיד, זה קל. יש כמה שידעו לעשות את זה. הגמרא מספרת על רבא, שהיה עוסק בזה. גם על המהר"ל מפראג יש סיפור, לא ברור אם זה אמת, לא אמת. טוב. בגלל העניין הזה של בריאה מעת לעת, ובגלל השיטה של רבינו סלגר, אז מתוך זה הגענו להסבר של מאיפה בא הנס, איך יש אפשרות של נס, איפה יש אפשרות של טבע. הסברנו, לפי הסיפור של התורה זה מובן. לפי זה יש זמן אחד בימי השבוע שהוא על הגבול בין הנס לטבע. איזה זמן? יום שישי? בין השמשות. בערב שבת, בין השמשות, זה זמן שהוא על הגבול בין הטבע לנס. מה? בדקת נרות. קצת בערך בזמן הזה. מה מיוחד בזמן הזה? תשימו לב שתוך 20 דקות מצליחים לעשות שם מה שבחמש שעות לא מצליחים לעשות. נכון? אז יש כנראה איזה סוד שם, כן? וזה כתוב במסכת אבות. כן? היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים מצילים, ובעל הבית דוחק. מתי זה? זה יום שישי אחרי הצורה. כן? יום קצר, מלאכה מרובה. הם מצליחים. בוא. וזה מה שמוסבר במסכת אבות פרק 5, שיש 10 דברים שנבראו בין השמשות, וזה הניסים. פי הבאר, פי האתון, זה האפשרות לעשות נס בתוך הטבע. זה ערב שבת בין השמשות. יציאת מצרים? לא. אתה ביום חמישי, למה? למה אתה שואל?
לא, אתה... זה זמן של נס, אתה אומר.
לכאורה, כן, היה צריך להיות בערב שבת, נכון. אבל מה שכן היה בערב שבת מן השמשות זה הקמת מדינת ישראל, זה כן. תשים לב את זה. נכון. זה היה כשיסוד ומלכות נפגשים, כלומר משיח בן יוסף לקראת משיח בן דוד. בדיוק. זה בדיוק הזמן הזה.
גוש עציון נפל ומדינת ישראל קמה. זה היה שתי תודעות שבאו.
כן. לא, זה ממש מתאים לזה. כן, זה לידת נשמה חדשה. נשמה כללית שנולדה ביום העצמאות. אבל יש כאלה שמקשים, איך אפשר שזה התחלת דגולה, יש חינוך. טוב, אגהה, אני קורא בעמוד 3, יש אגהה, יש בו איזו שאלה טכנית, כן? ואף שאינה חידוש ניכר לעין, לא רואים שכל הזמן הקדוש הוא מחדש, יש אורה טבע. זו השאלה שמקשה הרמב״ם על עמות הקלמי. איך אתם אומרים שיש חידוש שלו? רואים את זה. אומנם ארבע יסודים העילאין דינון השורשים קדמאין ואבהן דקולה, כנזכר בזוהר ועירה כ"ג עין ב'. מה זה ארבע יסודים העילאין? ידוע, אצל היוונים דיברו על ארבע יסודות, כן? אש, מים, רוח, עפר. זה יסודות פיזיים, חומריים. בתורת ישראל לא דיברו על יסודות חומריים, אלא דווקא על יסודות רוחניים, שנקראים גם כן בדיוק בשמות האלה, אש, מים, רוח, עפר. אבל זה לא דבר חומרי, אלא זה אש של מעלה, רוח של מעלה, מים של מעלה, עפר של מעלה. אין שום קשר לדברים חומריים. אבל מהארבע יסודות העליונים האלה משתלשלים כל הנבראים. ארבע יסודים עילאין, ארבע יסודות עילאין. מה?
זה לא טיוח יותר מאוחר?
לא, ככה זוהר כבר הסביר את זה. כלומר, הזוהר נכתב בתקופה שכן האמינו שככה פיזיקה עובדת. והזוהר בנה על, כבר מדבר על ארבע יסודים עילאין. אש, מים, רוח, עפר. זה גם ספר יצירה.
זה לא חדש שהזוהר ידבר לי לא על מדבר, אבל יש גם את הארבע יסודות שמופיעים לא רק לפני הזוהר, שאז הם מדברים.
כן, אבל זה ירושלים היוונים, זה מאריסטו. מי דיבר על ארבע יסודות כאלה? זה לא נמצא אצל חכמי ישראל. אלא מה? מי ישראל שלמדו את אריסטו מביאים גם את זה. אבל המקור זה במטאפיזיקה, וגם בפיזיקה חלק ב', במטאפיזיקה, וכמעט בכל מקום. כן.
מה ישראל קיבלו בהתחלה את הגישה
הזאת? בתור אמת מדעית, לא בתור אמת רוחנית. כלומר, המדע, אם אריסטו הוא איש מדע, אם הוא אומר דבר המתקבל לדעת, אז מקבלים אותו, כן? זאת לא שאלה של אמונה. וחוץ מזה, בענייני אמונה יש ארבע יסודים עילאין, שזה כן מוזכר בתור התחלה של ארבע אותיות שם הוויה, שם אדנות וכו'. ייתכן שהנוסחים מושפעים, הניסוחים מושפעים מן המדע דאז, כן? אבל היסוד הנצחי שמאחורי זה הוא מעבר למשל. אומנם ארבע יסודים עילאין דינון השורשים קדמאין ואבהן דקולה, כן, שהם השורשים הקדמונים ואבות הכל, כנזכר בזוהר ועירה כ"ג עמוד ב', שהם שורשי כל מעשה בראשית ופנימיות כולם, והם ארבע אותיות הוויה ברור. התמזגותם והרכבתם כל עת ורגע בשורש שורשם אינו מושג כלל. אין איך ארבע אותיות של שם הוויה מתחברות לאינסוף, והוא יתברך שמו מחדשם כל רגע לפי רצונו. ועניין התמזגותם כל רגע הם התטרף צירופי השם ברוך הוא, תטרף זה 1080, צירופי השם ברוך הוא, על פי השתנות נקודותיהם, תטרף רגעי השעה. אכן, השעה מתחלקת ל-1080 חלקים. וזה יוצא לפי זה שחלק זה 3.5 שניות, משהו כזה. 18 חלקים זה דקה. לפי זה, זה 3.5 שניות, זה חלק. וכן משתנים עוד כל שעה לצירופים אחרים. וגם אין מידת יום שווה למידת לילה. לא כל יום דומה לחברו שלפניו ושאחריו כלל. זהו שכתוב המחדש וכו', מעשה בראשית דייקה. כן, שההתחדשות היא דווקא בראשית. ואנחנו מצד, מעצמנו, אנחנו לא רואים את החיצוניות של ההשתלשלות הזאת משתנה, אבל יש תוכן כל פעם חדש. לכן, ביום, אני מכיר את השם אחרת מאשר בלילה, ואני מכיר את השם היום אחרת מאשר אתמול או מאשר מחר, בשנה זו מאשר בשנה אחרת וכו'. כן, כל זמן הוא זמן מאיר לפי תכונתו. וגם תקופות אנושיות שלמות, תקופות היסטוריות וגיאולוגיות, כל אחת מאירה לפי אופן אחר של צירופי שם הוויה. ולכן זה כבר מחדש בכל יום, ממש מחדש, למי שיודע לחוש את זה. עכשיו יש לנו עוד הערה בעמוד 4. כן? זה למעלה מן הזמן. כן? ביום ההוא, הוא זה ראשי תיבות, הוא ושמו אחד. אבל במהלך הזמן, אז כל הזמנים הם מגלים פן אחד. לא, זה נובע מהיחס לגימטריה. כן, ברור, זה אותו עניין. הגימטריה זה דומה מאוד למה שלהבדיל, הפיתגוראים אמרו, שהמספר הוא יסוד הבריאה. אז גם אנחנו מדברים על מספרים שהם יסוד הבריאה, ספירות. לכן צירופי שמות. גם מיוחד, המספרים בעברית יש להם משמעות ערכית. יודעים, למדנו את זה פעם, לא? כן או לא? שכן למדנו את זה, כן. מה? כן. מה? כן. מה זה המילה שבע? מאיפה זה בא?
את זה למדנו?
מלשון סובה.
כן, למדנו.
סובה, למדנו. אגה, בעמוד 4. יש פה איזה הערה לגבי המילה אלוהים, כן? אמרנו שאלוהים הכוונה בעל הכוחות כולם. לפי זה זה לא מובן, למה יש עוד בעולם נמצאים שקוראים להם אלוהים? למשל, דיין או שופט נקרא אלוהים, נכון? גם מלאכים נקראים בשם אלוהים, נכון? השאלה, הוא לא אוהב את הביטויים האלה, כן? או שמשתמשים במילה ברצינות או שלא משתמשים ברצינות. או גם למשל, יש בני אדם הנקראים בשם אלוהים. אלוהים לא תקלל. ונשיא בעמך לא תאור. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אכן כי אדם תמותו, אחד השרים תיפול. כן, אלוהים זה שם של בני אדם. גם אלוהים זה שם של כל מיני כוחות. כן? צדקתך כי הררי אל. או? אלוהים אחרים, עוד יותר בעיה, כן? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנן, עוד יותר בעיה, נכון? אז זה פה השאלה שנשאלת פה בהגה הזאת. למה בעל הכוחות כולם? כשמתכוונים לריבונו של עולם, אז לא מוצאים את שמו לשווא, לכן יש כאלה שנהגו לכתוב אלוקים. כשמדובר על שאר הכוחות, אומרים אלוהים. עכשיו אומר, בואו ההגה. ואף שהוא שם משותף לכל בעל כוח שנמצא בעולם. וכל שרי מעלה ומטה נקראים אלוהים, כמו שכתוב, הנה מה שבאת, אלוהי העמים. כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו. אם כן, יש עוד כוחות בעולם. הגאון הלאומי של איזושהי אומה, זה נקרא אלוהי האומה. אין בעיה. ועיין זוהר, ויקרא חטא, ופרשת בלק, בעניין ויבוא אלוהים, וכתיב אבימלך ולבן ובלעם. פירוש השר שלו, כי הם ממונים עליהם להנהיגם. וכן דייני מטה נקראים אלוהים. הדיינים נקראים אלוהים. ובסבא, צדיבה ועמוד א', ושמה חד מכל שאר שמהן וכו', אין שם. אמנם, כולם, אין הכוח שלהם מעצמם, רק ממה שקבע בהם הוא יתברך כוח וגבורה, להיות מושלים וכו'. לכן נקרא הוא יתברך שמו אלוהי האלוהים. וכן כתיב, כי גדול השם מכל האלוהים. השתחוו לו כל אלוהים, וגם העובדי כוכבים קוראים אותו יתברך אלהד אלהים. ולכן נקראים אלוהים אחרים, רוצה לומר שאין הכוח שלהם מעצמם, רק מכוח הגבוה ממנו, והגבוה ממנו מושך גם כן כוחו מהכוח שעליו, עד הבעל כוח האמיתי של כולם, הוא יתברך שמו. ולכן נאמר, והשם אלוהים אמת, שהוא הבעל כוח האמיתי, כלומר, הוא אלוהים אמת. אחרים הם אלוהים, אבל לא אמת. הוא אלוהים אמת, שהוא בעל כוח האמיתי של כולם, שכולם מקבלים כוחה מנו יתברך שמו. זהו שכתוב, ויפלו על פניהם ויאמרו, השם הוא האלוהים. פה, תראו את החידוש. הוא כל האלוהים, ולא האלוהים הם השם. כן, אלוהים פה לשון רבים. השם הוא כל האלוהים האלה. לא האלוהים הם השם. האם יש פה עוד הגה שדילגנו עליה? לא. טוב, זה הכל
לרשי. מה המקור של רשי פה?
זה לא של רשי, זה בכתב רשי.
לא, כתב רשי, כן.
זה של מוהריץ.
כן, אבל אנחנו קוראים
את זה. לא, זה לא כוונת הספר, לדבר עם זה. הוא כתב בהתחלה, שעניין הצלם זה עיקר סתרי פנימיות הזוהר. אז עכשיו הבן שלו אומר, בשביל מקובלים, נכתוב לך מה כוונת צלם לפי הקבלה. אתה רוצה, אפשר לקרוא את זה, בוא ננסה להבין משהו.
זה
הגזו של רבי חיים. מה? זה הגזו של רבי חיים. עניין הצלם שחילקה מארי ז"ל לשלושה בחינות צדי ולמד ומם, הוא כידוע דשורשין הקדמאים דקולה, הוא שורש ארבע יסודות אש רוח מים ואפר. ועיקר הפועלים הם השלושה יסודות א' מ' ר' נקראים בספר יצירה ג' אמות א' מ' ש' שהם אמות דקולה. ופעולתם של אלו השלושה הוא על ידי יסוד האפר שהוא מתפעל ומקבל מהם, והם שלושה אותיות י' כו' של השם ברוך הוא והיא האחרונה כפולה, והם מ' דצלם כל אחד בכתר עליון. והפועלים הם ג' ל' דצלם, ועדיין הם בבחינת השכל והמוחין הג'. ובהתפשטותם אחר זה בלב ומעשה הם ג' פעם ג', והוא שורש המידות במלכות דתבונה מפשטת בזעיר אנפין, ועצם המידות חוכמה גבורה תפארת. אחר כך המידות במעשה ממש, והם נצח עוד יסוד, והוא צדיק דצלם. הבנת?
עכשיו זה ברור.
עכשיו זה מובן. בסדר?